שלום לכולם וברוכים הבאים לשיעורים של אתר סיני, כאן אורי בריליאנט ואנחנו מתחילים בעזרת השם ללמוד את מסכת הוריות. מסכת הוריות מלשון הוראה, והיא עוסקת באופן ממש כללי בזה שבית דין נותנים הוראה לא נכונה. למשל, הם מורים לציבור שמותר לאכול חלב, ובאמת בגללם הלכו אנשים ואכלו חלב, ועכשיו השאלה היא מה עושים איתם. אז קודם כל ברור שלא הבית דין ולא הציבור שחטאו הם מזידים, אלא כל הנושא כאן זה או האם הם שוגגים, ואז הם צריכים להביא קורבן, או שהם אפילו לא שוגגים, אלא פחות מזה, ואז הם גם פטורים מקורבן. אז מה הדין? אז אנחנו צריכים לדבר גם על הבית דין וגם על האנשים עצמם. מה הם שחטאו. לגבי הבית דין, אז אם רוב הציבור חטא בגללם, אז התורה מחדשת שהבית דין עצמו מביאים קורבן מיוחד, וזה פר העלם דבר של ציבור, כי נעלם דבר מעיני הציבור, כלומר מהבית דין. זה הקורבן של הבית דין. לגבי החוטאים עצמם, זה הנושא של המשנה שלנו, וכאן מחדשת המשנה שכל מי שחטא בגלל הוראת הבית דין, בין אם מדובר שרוב הציבור חטא, בין אם מדובר שרק מעטים או יחיד, בכל מקרה, אם הם חטאו כי הם הקשיבו לבית דין, זה נקרא שהם תלו את מעשיהם בבית דין, הם פטורים, כי זה אפילו לא שגגה, זה סוג של אונס, והם פטורים, אבל זה דווקא באנשים פשוטים. אבל אם זה אחד מהדיינים חטא או תלמיד חכם שהוא ראוי להוראה, אז הם, אומנם הם הקשיבו לבית דין, אבל הם היו צריכים לדעת יותר טוב, הם היו צריכים לא להקשיב. ולכן הם לא יכולים לומר שהם תלו את מעשיהם בבית דין, ולכן הם, זה אמנם לא מזיד, אבל זה כן שגגה, והם כן צריכים להביא חטאת. זה מה שכתוב במשנה, והמשנה כאן די מקלה, כי היא פותרת בין אם מדובר ברוב הציבור שחטא, ובין אם מדובר במיעוט מהציבור שחטא. בהמשך נראה שיש שתי דעות שמחמירות, דעה אחת שמחמירה קצת יותר, והיא אומרת שאם רוב הציבור חטא, והבית דין הביא קורבן, אז באמת החוטאים עצמם פטורים, אבל אם רק מיעוט מהציבור חטא, והבית דין לא הביאו קורבן, אז אותם חוטאים מעטים כן צריכים להביא חטאת. זו דעה אחת שמחמירה קצת יותר מהמשנה. דעה נוספת שנראה מחר שמחמירה עוד יותר, היא אומרת בכל מקרה הציבור צריך להביא קורבן. כלומר, גם אם רוב הציבור חטא והבית דין הביא פר, עדיין גם כל אחד מהחוטאים עצמם צריכים להביא חטאת, כי אין קשר בין שני הדברים. זה שהבית דין מביא עם פר, זה לא פותר את הציבור. בכל אופן, אלה שתי דעות שנראה בהמשך, היום ומחר. כרגע, המשנה עצמה כאמור מקלה, ואומרת שכל מי שחטא בגלל הבית דין, בין אם זה רוב הציבור, בין אם זה מיעוט, יחידים, בכל מקרה הם פטורים, אלא אם כן, כאמור, מדובר באחד מהדיינים עצמם, או תלמיד חכם ברמה גבוהה, שהם באמת יהיו חייבים חטאת. ועד כאן ההקדמה והמשנה, ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מה נחשב הוראה של הבית דין, בחלק השני נתמקד ביחיד שחטא בהוראת הבית דין, שכאמור לפי המשנה הוא פטור, ונעמיק בנושא הזה, נראה הודעות וכו'. אז החלק הראשון, כאמור, אם הבית דין הורו לעשות משהו, ורוב הציבור חטא, אז ברור שהבית דין חייבים קורבן והציבור לא, והשאלה היא, מה נחשב הוראה לגבי זה? ולגבי זה יש מחלוקת שמואל ורב דימי. אחד אומר שמספיק ששאלו אותם למשל, האם מותר לאכול חלב או את החלב הזה, והם אמרו, מותרים אתם, זה נחשב שהם הורו. לעומת זאת, דעה אחרת אומרת, זה עוד לא נחשב הוראה, אלא צריך משהו מוחלט יותר, וזה שהם אמרו, מותרים אתם לעשות. כלומר, ממש לכו לאכול, רק אז זה נחשב שהם ממש הורו. והגמרא מביאה שלוש ראיות לדעה האחרונה, שלא מספיק שהם אמרו מותרים, אלא הם צריכים להוסיף איזושהי הוראה קונקרטית יותר. אז ראיה ראשונה הבאה היא מביא ממשנה בסנהדרין לגבי זקן ממרה שהורה בניגוד לבית דין, אז גם שם, אם הוא רק אמר שמשהו מותר בניגוד לבית דין, אז זה עוד לא נחשב שהוא זקן ממרה, אלא מתי כן? רק אם הוא הורה לעשות. כלומר, משהו מעשי יותר, זאת ראיה ראשונה. ראיה שנייה, רבי אבא מביא ממשנה ביבמות לגבי אישה שבעלה נעלם ויש עד אחד שומר לבית דין שהוא מת, ועל סמך זה הבית דין אמרו לה שהיא יכולה להתחתן, ואז יום אחד פתאום הבעל מגיע, אז הדין הוא שכיוון שהתחתנה בהוראת בית דין, אז זה לא שהיא שוגגת, אלא פחות מזה, סוג של אונס, ולכן היא פטורה מקורבן. ונשים לב שהניסוח שם זה שהורו לבית דין להינשא. כלומר, לא מספיק שהם אמרו לה את מותרת, אלא הם אמרו לה משהו מעשי יותר, להינשא. זה נקרא הוראת בית דין, זו ראיה שנייה. ראיה שלישית מביא רבינה מהמשנה שלנו, שמתי היחיד פטור כי עושה בהוראת בית דין, אז הניסוח במשנה זה הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצוות האמורות וכו'. כלומר, שוב, הוראה מעשית לעבור, לא סתם שזה מותר, ועד כאן שלוש ראיות לזה שמתי זה נחשב הוראת בית דין, לא מספיק שהם אמרו שמשהו מותר, אלא הם צריכים לומר מה לעשות, רק אז זה נחשב שהוא עשה בהוראת בית דין, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, בנקודותיים, בערך בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לדבר על אותו יחיד שחטא בהוראת בית דין, שכאמור לפי המשנה הוא פטור, כי הוא תלה את מעשיו בבית דין, ולגבי זה נראה חמישה סעיפים. בסעיף הראשון הגמרא שואלת שאלה מעניינת, וזה מה קורה אם באותו יום שבו הבית דין הודיעו שמותר לאכול חלב, היה מישהו שבאמת אכל חלב, אבל הוא לא אכל את זה כי הבית דין התירו, אלא הוא בכלל חשב שזה שומן, אחרי זה התברר לו שזה חלב. מה הדין שלו? האם הוא צריך להביא קורבן או שלא? מצד אחד הרי הוא לא חטא בגלל הבית דין, הרי גם אם הם לא היו מודים שמותר, הוא היה אוכל את זה, כי הוא חשב שזה שומן, אז לכאורה הוא צריך להביא קורבן חטאת, אבל הרי מצד שני, בכל זאת, בית דין הרי התירו את זה, וכל שאר האנשים שאכלו חלב הם פטורים, אז מה, בגלל שהוא עשה טעות נוספת, אתה דווקא מחמיר עליו? זאת השאלה, ואת הדיון על זה נראה בארבעה שלבים. שלב ראשון, מנסים לדייק מהמשנה, אבל בעצם רואים שאי אפשר לדייק לכאן ולכאן, כי במשנה כתוב שימורו בית דין, והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם, הוא פטור, ולכאורה המילה שוגג מיותרת כאן, מספיק לכתוב והלך ועשה על פיהם. למה כתוב שוגג? אז מצד אחד לכאורה אפשר דייק שזה בדיוק מדבר על המקרה שלנו, שאפילו שהוא עשה שגגה נוספת שהוא חשב שזה שומן, בכל זאת הוא פטור. אבל מצד שני אולי אפשר לומר להפך, שדווקא אם הוא שגג על פיהם, כלומר שכל הטעות שלו זה רק בגללם, אז הוא פטור, אבל אם הייתה לו שגגה נוספת אז הוא חייב. אז בקיצור, מהמשנה אי אפשר דייק לכאן או לכאן, וזה השלב הראשון. השלב השני בדיון, זה נראה את הדעות, אז רמי בר חמא מתלבט, ויש שתי גרסות מה רב ענה לו, האם הוא פטור או חייב, ורב אומר שפטור, רב יוחנן אומר שחייב, זה שלב שני. שלב שלישי, זה גמרא מביאה קושייה על הדעה שמחייבת, וזה מברייתא שמדברת על מומר. כולם מסכימים שאם מומר חוטא, אז הוא לא מביא קורבן חטאת, רק שיש מחלוקת תנא קמא ורבי שמעון מה המקור לזה. שניהם לומדים מהפסוקים של חטאת, בויקרא ד', פסוקים כ"ז כ"ח, כתוב שם, ואם נפש אחת תחטא וישגגה מעם הארץ וכולי, או הודה אליו חטאתו אשר חטא וכולי. ואיך מכאן לומדים שמומר פטור? אז תנא קמא לומד את זה מהמילים מעם הארץ, שזה מיותר וזה בא למעט את המומר שהוא לא שייך לעם. לעומת זאת רבי שמעון לומד את זה מההמשך, מאו הודה אליו חטאתו, והוא לומד משם שמתי אדם מביא קורבן חטאת? רק אדם כזה, שאם רגע לפני החטא היו מודיעים לו ואומרים לו עצור, זה לא שומן, זה חלב, הוא היה עוצר. אבל מומר, הרי גם אם יגידו לו שזה חלב, הוא עדיין יוכל, הידיעה לא הייתה עוצרת אותו, ולכן הוא לא מביא קורבן חטאת. זה המקור של רבי שמעון, או הודה אליו חטאתו, מלשון ידיעה. זה שם לגבי מומר. עכשיו, איך כל זה קשור למקרה שלנו? אומרת הגמרא, לכאורה מהמקור של רבי שמעון, אפשר לפתור גם את המקרה שלנו, כי הרי במקרה שלנו, שהוא חשב שזה שומן, והתברר שזה חלב, ובמקרה גם בית דין התירו חלב באותו יום, אז אם רגע לפני שהוא אוכל מישהו היה אומר לו עצור, זה לא שומן, זה חלב, הרי הוא לא היה עוצר, כי הוא היה אומר לו, לא נורא, במקרה שמעתי בחדשות שבית דין גם התירו חלב, ממילא כיוון שזה לא היה עוצר אותו, אז גם הוא, כמו המומר, צריך להיות פטור. אז זאת הקושייה על רבי יוחנן ואולי גם רבה שמחייבים, אבל עונה רב פאפה, זה לא אותו דבר, כי כאן הרי יש משהו שאם יגידו לו הוא כן יעצור, וזה שאם יגידו לו עצור זה חלב, ועצור בית דין טעו ובאמת חלב אסור, אז הוא כן היה עוצר. ממילא זה כן עכשיו שהוא שב מידיעתו, שאם הוא היה יודע הוא היה עוצר, וממילא אפשר לומר שהוא מביא קורבן, ועד כאן השלב השלישי של הסעיף הראשון. השלב הרביעי והאחרון בסעיף הזה זה שרב המאיר, שגם אם נאמר שבאמת אדם כזה פטור מחטאת, כי הוא נחשב שהוא עשה בהוראת בית דין, עדיין צריך לסייג את זה. וזה שכאמור, מתי בית דין עצמם מביאים קורבן? רק אם רוב הציבור חטא על פיהם. עכשיו, מה יקרה אם יש בדיוק חצי מהציבור שחטא על פיהם, אין רוב, ויש בנוסף להם את הבחור שעליו אנחנו מדברים, שהוא חשב שזה שומן. אומר רבה, גם אם נניח שהוא עצמו פטור, כי זה נחשב שהוא חטא על פיהם, עדיין זה לא נחשב מספיק שהוא על פיהם בשביל לצרף אותו לרוב, ולומר שעכשיו יש רוב ציבור, ובגלל זה הבית דין יצטרכו להביא קורבן, זה לא עד כדי כך על פיהם, זה השלב הרביעי, ועד כאן הסעיף הראשון. בחלק השני, וזה כאמור לגבי אדם שחשב שהוא אוכל שומן והתברר שזה חלב, ובמקרה באותו יום גם בית דין התירו חלב, האם הוא פטור מקורבן כמו שאר היחידים שהקשיבו לבית דין, או שהוא חייב? בזה רב נשאר בספק, רב פטר ורבי יוחנן חייב, ועד כאן כאמור הסעיף הראשון. בשביל הסעיף השני, אנחנו צריכים להוסיף עוד איזה פרט שכתוב במשנה שעוד לא הזכרנו, וזה שכשהמשנה דיברה על זה שאם אדם פשוט הקשיב לבית דין, הוא פטור, אבל אם אחד מהדיינים או תלמידי החכמים הקשיב לבית דין, אז הוא חייב חטאת, אז המשנה הוסיפה שהפטור והחיוב הזה נכונים, בין אם מדובר שגם הבית דין עצמם חטאו בזה ממש יחד איתו, בין אם מדובר שהם חטאו בזה לפניו, ובין אם מדובר שהם לא חטאו בזה בכלל ורק הוא חטא בזה. בכל המקרים האלו, גם הפטור נכון באדם פשוט, וגם החיוב נכון כשמדובר בדיין או בתלמיד חכם. עכשיו, שואלת הגמרא, למה המשנה צריכה להשמיע שזה נכון בשלושת המצבים אלו? ועונה הגמרא שיש הבדל בין שלושת המצבים, כי כשמדובר במצב שבו בית דין ממש עשו את זה יחד איתו, אז הכי הגיוני שהוא יקשיב לבית דין. לעומת זאת, כשמצאו את זה לפניו, אז זה גם הגיוני, אבל טיפה פחות. וכשמדובר שהם לא עשו את זה בכלל ורק הוא עשה, אז זה גם כן הגיוני, אבל טיפה פחות. וממילא, במקרה של אדם פשוט שהוא פטור מקורבן כי הוא יקשיב לבית דין, אז המשנה בעצם מסודרת כאן בסדר של לא זו אף זו, כלומר, מהחידוש הקל לחידוש הגדול יותר. כלומר, חידוש הקטן זה שהוא פטור כשהבית אין עשו את זה ממש יחד איתו, חידוש קצת יותר גדול זה שהוא גם פטור כשהוא עשה את זה אחרי הבית אין, וחידוש עוד יותר גדול כשרק הוא עשה את זה והבית אין לא, שאומנם גם אז מתבקש הוא יקשיב להם, אבל טיפה פחות מהמקרים הקודמים, כי הם עצמם לא עשו את זה ורק הוא עשה את זה, אבל בכל זאת הוא פטור, כי גם כאן אומרת המשנה, הוא אמור להקשיב לבית אין ולכן הוא פטור. זה לגבי האדם הפשוט. לעומת זאת, לגבי המקרה של החיוב, כשמדובר בדיין או בתלמיד חכם, אז כאן שדווקא מצופה שהוא לא יקשיב להם, אז לכאורה היינו מצפים שהסדר של המשנה יהיה הפוך. כלומר, שקודם יהיה כתוב שהוא חייב כשרק הוא עשה את זה ושאר הדיינים לא, אחרי זה שיהיה כתוב שהוא עשה את זה אחריהם, ורק אחרי זה שיהיה כתוב שאפילו שהוא עשה את זה יחד איתם, עדיין, אפילו כאן, מצופה שהוא לא יקשיב להם, ולכן הוא חייב. זה מה שהיינו מצפים שהסדר יהיה, אבל זה לא הסדר, אלא גם כאן, כמו ברישה, הסדר הוא קודם כשהוא עשה את זה עם הדיינים, אחרי זה כשהוא עשה את זה אחריהם, ואחרי זה כשהוא עשה את זה לבד, ושואלת הגמרא, למה? למה לא הלכו גם כאן בצורה שלא זו אף זו, מהחידוש הקטן יותר לחידוש הגדול יותר? עונה הגמרא, נכון, כאן באמת המשנה הלכה מהחידוש הגדול לחידוש הקטן, אבל גם הסדר הזה מקובל במשניות, כלומר, במקום ללכת בסדר שלא זו אף זו, לפעמים משניות הולכות בסדר של זו, ואין צריך לומר זו, כלומר, קודם החידוש הגדול, אחרי זה הקטן יותר, ואחרי זה הקטן יותר, גם זה בסדר, ועד כאן הסעיף השני, וזה בעצם היה רק שתי שורות, הגענו לשורה הראשונה בעמוד ב'. הסעיף השלישי, כאמור, בשורה הראשונה בעמוד ב', וזה שני דיונים על אותם שניים שהם כן חייבים, כי הם היו צריכים לא להקשיב לבית דין, וזה דיין בבית דין או תלמיד שהגיע להוראה. דיון אחד זה למה בכלל צריך להשמיע את שניהם, אומר רב לפי הסבר של הגמרא, שאם היה כתוב במשנה רק דיין, אז היינו מבינים באמת שזה לא רק דיין, אלא גם תלמיד, אבל היינו חושבים שזה דווקא תלמיד כזה שהוא הגיע להוראה, מה שנקרא בגמרא גמיר וסביר, כלומר שהוא גם למד מרבותיו, הוא גם יודע לומר דבר מתוך דבר, רק אדם ברמה כזה מצופה ממנו לא להקשיב לבית דין, אבל תלמיד בדרגה נמוכה יותר, אז הוא צריך כן להקשיב לבית דין, זה מה שהיינו חושבים, לכן המשנה הזכירה גם תלמיד ללמד אותנו שבאמת גם תלמיד שלא הגיע להוראה, אלא הוא רק גמיר ולא סביר, גם הוא מצפים שהוא לא יקשיב לבית דין כשהם טועים, ולכן גם הוא צריך להביא קורבן חטאת. אגב, הסברנו את זה לפי הגרסה שרק גמיר ולא סביר, אבל סביר ולא גמיר הוא באמת בדרגה עוד יותר נמוכה, והוא באמת לא צריך להביא קורבן כמו סתם אנשים, וזה היה הדיון הראשון לגבי זה. הדיון השני בסעיף הזה זה שאחרי שעסקנו שמדובר בתלמיד שהוא גם גמיר וגם סביר, אבל בכל זאת הוא לא אחד מהדיינים, כלומר הוא לא הוסמך לדיינות, אז הגמרא מביאה דוגמאות לאדם כזה, וזה שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא. עכשיו, כשהבאי שומע את זה הוא אומר, מה, המשנה התכוונה לתלמידים בדרגה כל כך גבוהה, הרי חכמים כאלה לא יכול להיות שהם טעו וחשבו שאולי הבית דין צודק, הרי הם ודאי יודעים בוודאות שהבית דין טועה. אם הם בכל זאת חטאו, לא רק שהם לא אנוסים, הם גם לא שוגגים, הם מזידים. איזה טעות יש כאן? למה שיביאו חטאת? זה לא שוגג. עונה גמרא, נכון, חכמים כאלה יודעים בוודאי שהבית דין טועים, ולמה בכל זאת הם מביאים חטאת? כי הטעות שלהם לא הייתה טעות שאולי הבית דין צודקים, הם יודעים שהבית דין טועים, אלא הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שבכל זאת, למרות שהבית דין טועים, הם צריכים להקשיב להם, כי אולי מצווה לשמוע לבית דין גם כשהבית דין טועים. זו הייתה הטעות שלהם, ועל זה הם צריכים להביא חטאת, כי הם צריכים היו לדעת שכשהבית דין טועים ואתה יודע בוודאות שהם טועים, אז לא מקשיבים לבית דין. ועד כאן הסעיף השלישי, שני דיונים על הרמה של אותם דיינים או תלמידים יחידים שהיו צריכים לא להקשיב לבית דין והם כן מביאים קורבן חטאת. הסעיף הרביעי בשליש העליון של עמוד ב' זה שאחרי שהמשנה אמרה את ההבדל בין אדם פשוט שחטא בגלל הבית דין לבין דיין או תלמיד שחטא בגלל הבית דין, המשנה סיכמה ואמרה, זה הכלל, התולה בעצמו חייב, התולה בבית דין פטור. עכשיו, למה המשנה אמרה את זה? מה היא באה להוסיף? אז מסבירה הגמרא שכל חלק מהמשפט בא להוסיף משהו. כלומר, כשהמשנה אמרה תולה בעצמו חייב, זה בא לרבות שלא רק אם דיין חטא הוא חייב, כי לא היה צריך להקשיב, וזה לא נחשב שהוא תולה בבית דין, אלא גם אדם פשוט שחטא, אבל הוא אדם כזה שתמיד מבעט בדעת הבית דין והוא תמיד לא מקשיב להם, אז הוא לא יכול פתאום הפעם שמתירו חלב לאכול חלב להגיד אני מקשיב לבית דין. לא, אתה לא מקשיב לבית דין ואתה חייב חטאת, זה דבר אחד. הדבר השני, מה שהמשנה אמרה, תולה בבית דין פטור, מה זה בא להוסיף? אומרת הגמרא, זה בא להוסיף שגם אם הבית דין החליטו לחזור בהם הוראת הטעות והם פרסמו תיקון, אבל היה איזה אדם שלא שמע את התיקון ואפילו שהם כבר חזרו בהם, הוא אכל חלב, בכל זאת הוא עדיין יהיה פטור, כי עדיין הוא תלה את מעשיו בבית דין, והגמרא מעירה שאומנם הדין הזה כתוב במפורש במשנה הבאה, אבל הוא נרמז כבר כאן ובמשנה הבאה הוא נאמר במפורש, ועד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון להיום, זה באמצע עמוד ב', זה שאומרת הגמרא שבעצם כל דין במשנה שלנו נתון במחלוקת עניים. כלומר, המשנה שלנו שסוברת שגם אם יחיד טעה בהוראת בית דין, הוא פטור כי הוא קשיב לבית דין, זה רק הדעה של המשנה שלנו. אבל יש דעה אחרת שחולקת ואומרת שיחיד או מיעוט שקשיבו לבית דין, הם חייבים בחטאת. הם רק פטורים אם הרוב חטו, כי אם הרוב חטו, אז הבית דין מביאים פר, והציבור פטור, אבל כל עוד זה רק מיעוט שחטו, כך שהבית דין לא מביאים פר, אז אותם יחידים שחטו, הם כן צריכים להביא חטאת. אז שוב לסיכום, האם יחיד שחטא בהוראת בית דין חייב או לא? לפי המשנה שלנו הוא פטור, אבל יש דעה שמחייבת. עכשיו, מי זה בעצם מחלוקת התנאים הזאת? בין מי למי? אז כאן יש שתי דעות באמוראים. רב יהודה בשם שמואל, כאמור באמצע עמוד ב', הוא אומר שהמשנה שלנו שפותרת זה רב יהודה וחכמים מחייבים. לעומת זאת, בשורה השביעית בג' עמוד א', בא רב נחמן בשם שמואל ואומר שהמשנה שלנו שפותרת זה רבי מאיר וחכמים גם כן מחייבים. אלה שתי הצעות, שוב, או שזה רב יהודה מול חכמים, או שזה רבי מאיר מול חכמים, זה באופן כללי, ועכשיו ניכנס לכל הצעה ונראה מאיפה כל הצעה מביאה את אותה מחלוקת עניים שהיא מציעה. אז כאמור, הצעה הראשונה, רב יהודה בשם שמואל, הוא אומר שהמשנה שלנו שפותרת זה רב יהודה, ואילו חכמים מחייבים. איפה הוא רואה את זה? אז הוא רואה את זה בשתי ברייתות, ברייתה אחת שפותרת וברייתה אחת שמחייבת, והוא מסביר שהברייתה שפותרת זה רב יהודה, כמו משנתנו, והברייתה שמחייבת זה חכמים. אז מה הברייתות? אז הברייתה שפותרת כמו המשנה, זה ברייתה שמביאה את הפסוק שהזכרנו כבר מקודם, בויקרא ד', פסוקים כ"ז כ"ח, ועם נפש אחת תחטא ושגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות השם וכולי, והברייתה אומרת שבעצם בפסוק יש שלושה מיעוטים, נפש, אחת ובעשותה, ולא נזכיר מה היא לומדת מכל שלושת המיעוטים, אבל מהמיעוט האחרון היא לומדת בדיוק את הנושא שלנו, שהפסוק בא למעט מהחיוב של חטאת, שאם דובר באדם שעשה בהוראת בית דין, אפילו שהוא יחיד, הוא פטור מחטאת בדיוק כמו המשנה שלנו. זו הברייתא הראשונה לטובת המשנה, ושימו לב, לא כתוב כאן בברייתא שזה רב יהודה, בהמשך נראה איך הגענו לזה, בכל אופן, זו הברייתא שפותרת. הברייתא שמחייבת זה ברייתא שהגמרא מצטטת אותה מהאמצע, וזה ברייתא קצת סתומה, ובשביל להבין אותה צריך להקדים שיש הבדל בין שגגת הוראה לשגגת מעשה. שגגת הוראה זה מה שדיברנו עליו עד עכשיו, למשל שבית דין הורו שמותר לאכול חלב והוא אכל בגללם, זה שגגת הוראה. שגגת מעשה לעומת זאת זה שלא הייתה לו איזושהי טעות בידיעת ההלכה, הוא ידע שאסור לאכול חלב, אלא שהוא פשוט חשב שמה שהוא רואה לפניו זה שומן ולא חלב, ואחרי זה התברר לו שזה חלב, זה שגגת מעשה, כי הוא טעה לא ברמת ההוראה, אלא ברמת המעשה, הזיהוי הפיזי של הדברים. עכשיו, בואו נחזור לברייתא. כאמור, יש כאן ברייתא שלא נקרא אותה כרגע, כי זה רק יסבך אותנו, אבל היא לא מובנת, כי מצד אחד ברור שהיא עוסקת בשגגת הוראה, כי היא אומרת שזה תלוי בבית דין, ורק שגגת הוראה תלויה בבית דין. שגגת מעשה זה לא קשור לבית דין, זה פשוט טעות של אותו אדם. אז בקיצור, ודאי שהיא עוסקת בשגגת הוראה, אבל מצד שני, אותה ברייתא גם מרבה משהו מהמילים מעם הארץ, שזה דווקא מדבר על שגגת מעשה. אז תחליט, מדובר על שגגת הוראה או מעשה, אלא מסבירה גמרא כך. באמת, הברייתא מדברת על שגגת מעשה, והיא מחדשת שבשגגת מעשה זה לא משנה כמה אנשים חטו, בין אם מדובר במיעוט מהציבור, בין אם מדובר באיזשהו צירוף מקרים שרוב הציבור, איכשהו משום החשב שהחלב הזה זה שומן, בכל מקרה, כל החוטאים צריכים להביא חטאת, שוב, בין אם מדובר במיעוט, בין אם מדובר ברוב. עכשיו, מה החידוש בזה? לכאורה זה ברור שהם חייבים, למה לפתור אותם? ויותר מזה, למה זה חידוש רק אם הרוב חטו ולא אם המיעוט חטו? מה ההבדל? אלא שמסבירה הגמרא, ואנחנו כבר משלבים כאן את ההסבר הנוסף שהגמרא מוסיפה על השאלת העברה של רב פאפה, וזה שבאמת מבחינת שגגת מעשה, אין ספרה לחלק בין מיעוט לבין רוב, בכל מקרה הם אמורים להיות חייבים. החידוש הוא רק אם נשווה את זה לשגגת הוראה. ששם הברייתא מניחה שבמיעוט שחטו בשגגת הוראה הם חייבים, בניגוד למשנה שלנו שפטרה, ורק אם הרוב חטו, אז הם פטורים. זה בשגגת הוראה. עכשיו, אומרת הברייתא, לכאורה היה מקום לחשוב שנעשה איזשהו קשר בין שגגת הוראה לשגגת מעשה, ונאמר שכמו שבשגגת הוראה, אם הרוב חטו הם פטורים, אז אולי גם בשגגת מעשה, אם הרוב חטו הם פטורים. זאת אהב אמינה, לכן צריכה הברייתא לחדש שזה לא כך, אלא בשגגת מעשה, גם כשהרוב חטו הם חייבים. עכשיו, זה רק לגבי הרוב. כאן יש הווה מינה לדמות את זה לשגגת הוראה שהם פטורים, ומסקנה שלא מדמים. אבל לגבי כשהמיעוט חטו, כאן אפילו אין הווה מינה, כי הברייתא מניחה שבמיעוט שחטו, אז גם בשגגת הוראה הם חייבים. אז ודאי שגם בשגגת מעשה הם חייבים. אין שום הווה מינה לפתור אותם. רק ברוב שחטו, שבשגגת הוראה הם פטורים ברוב, אז בשגגת מעשה ברוב יש איזושהי הווה מינה לפתור, וכמה שמלן שלא. אבל שוב, במיעוט שחטו, אין בכלל הווה מינה, כי באמת, גם בשגגת הוראה במיעוט הם חייבים. והנה, זה בעצם מה שרצינו להוכיח, שלפי הברייתא הזאת, במיעוט שחטו בשגגת הוראה, כלומר, בעצם הנושא שלנו, יחיד שחטא בהוראת בית דין, הברייתא הברייתא סוברת שהוא חייב, וכאמור ממילא גם בשגגת מעשה, ובכל אופן יוצא שבזה הברייתא היא לא כמו המשנה שלנו, כי המשנה שלנו אמרה שיחיד שחטא בורת ביתן אפילו שהוא רק יחיד הוא פטור, אפילו הברייתא השנייה הזאת סוברת שהוא חייב, וזה מה שחיפשנו. חיפשנו ברייתא שתחלוק על המשנה שלנו ותאמר שיחיד שחטא בורת ביתן חייב. זה היה קצת מסע ארוך להוכיח שהברייתא באמת אומרת את זה, אבל הצלחנו. והנה זאת ההצעה הראשונה של רב יהודה בשם שמואל, למצוא בין מי למי המחלוקת לגבי יחיד שחטא בהוראת ביתין. ברייתא אחת שפותרת ואומר שהיא רב יהודה והיא כמו המשנה שלנו, ואילו ברייתא שנייה שמחייבת והיא דעת חכמים שחולקת על המשנה. עכשיו בסוגריים נשאל, רגע, בסדר, יש לך שתי ברייתות, אבל מי אמר שהברייתא הראשונה היא דווקא רב יהודה? ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות בשורה האחרונה בעמוד ב'. תשובה אחת זה שהגמרא מביאה עוד ברייתא שממש זהה לברייתא הראשונה שהבאנו, עם השלושה מיעוטים, שמזה לומדים שיחיד שחטא בהוראת ביתין הוא פטור, רק שבברייתא הנוספת כתוב במפורש שזה רב יהודה. אז הנה ראיה שהברייתא הראשונה היא רב יהודה, זאת תשובה אחת, ולזה הגמרא מוסיפה תשובה שנייה מהכיוון השני, וזה שלא יכול להיות שהברייתא השנייה היא רב יהודה, כי בברייתא השנייה כתוב שמי שמביא את הקורבן זה הביתין עצמו, ולעומת זאת אנחנו נראה עוד מעט במשנה בדף ה' שלפי רב יהודה, מי שמביא את הקורבן זה לא הביתין, אלא דווקא העם. נדבר על זה כשנגיע. בכל אופן, לפי זה ברור שהברייתא השנייה לא יכולה להיות רב יהודה, אלא ממילא הברייתא השנייה היא חכמים, ואילו הראשונה היא רב יהודה, ועד כאן הצעה ראשונה בין מי למי המחלוקת. המשנה שלנו היא כרב יהודה שיחיד שחטא בורת ביתין פטור, ואילו הברייתא השנייה היא דעת חכמים שהוא חייב. זו הצעה הראשונה. הצעה שנייה בין מי למי המחלוקת, זה כאמור בשורה השביעית בג' עמוד א', והפעם זה של רב נחמן בשם שמואל, והוא אומר שזה לא בין רב יהודה לחכמים, אלא בין רבי מאיר לחכמים. כלומר, המשנה שלנו שפותרת זה רבי מאיר, ואילו חכמים חולקים עליו. ואיפה הוא רואה את זה? הוא רואה את זה בברייתא נוספת. וזה ברייתא שאומרת משפט שבמבט ראשון הוא סתום, לא ברור על מה הוא מדבר. אומרת הברייתא, הורו ועשו, רבי מאיר פותר וחכמים מחייבים. עוד פעם, הורו ועשו, רבי מאיר פותר, חכמים מחייבים. עכשיו, על מה מדובר כאן? אז קודם נאמר על מה לא מדובר כאן. לא מדובר כאן במקרה הרגיל של הוראת ביתין, שהביתין הורה ורוב הציבור עושה, ובזה המחלוקת, כי לכאורה בזה אין מחלוקת. הרי ברור שאם רוב הציבור עושה, אז הביתין מביא פר והציבור פטור, אין מחלוקת, אז בזה לא מדובר. וגם לא מדובר שרק הביתין עשה ולא הציבור, כי גם כאן אין מחלוקת. ברור שאם רק הביתין עשה, הם לא מביאים פר, אז במה המחלוקת? אלא בזה לא מדובר. אז במה כן מדובר? מציע רב נחמן בשם שמואל שמדובר בנושא שלנו, כלומר שביתין הורו, אבל רק מיעוט מהציבור עשו, ובזה המחלוקת שרבי מאיר פותר כמו המשנה שלנו שיחיד שעשה בהוראת ביתין פטור, ואילו חכמים חולקים ומחייבים. אז הנה מצאנו שהמשנה שלנו נתונה במחלוקת רבי מאיר וחכמים. עד כאן הצעה השנייה, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, נכון, זה הסבר יפה ואפשרי לברייתא הזאת, אבל זה ודאי לא הסבר היחידי. אפשר להביא עוד הסברים, ומביאה לא פחות מארבעה הסברים נוספים במה נחלקו שם רבי מאיר וחכמים, ולפי כל ההסברים האלו, הם בכלל לא נחלקו בנושא שלנו של יחיד שעשה בהוראת ביתין, אלא בדברים אחרים שקשורים להוראת ביתין, וממילא ההצעה של רב נחמן בשם שמואל נופלת, אי אפשר להוכיח שהמשנה שלנו זה רבי מאיר וחכמים חולקים. אוקיי, אז מה הם ארבעת ההסברים שאולי נחלקו שם באותה ברייתא, רבי מאיר וחכמים? אז ארבעת ההסברים לוקחים אותנו לסוג של מסע קצר בנושאים שונים שקשורים לרעת ביתין. הסבר ראשון זה האם בית הדין עצמו משלים לרוב הציבור שחטו, כלומר אם בדיוק 50% מהציבור חטו, אבל אם נוסיף לזה גם את הדיינים עצמם, אז יהיה רוב, אז האם באמת הדיינים מצטרפים? לפי רבי מאיר לא, ולפי חכמים כן. הסבר שני זה שבאמת מדובר שכן רוב הציבור עשה, והביתין באמת מביא פר, והשאלה היא מה הדין של הציבור עצמו שחטא, עד עכשיו הנחנו שאם הביתין מביא פער, אז הציבור עצמו פטור, וכך באמת סובר רבי מאיר, אבל חכמים כאן חולקים והזכרנו אותם גם בהקדמה, ואומרים שלא נכון, גם כשהביתין מביא פער, עדיין גם הציבור עצמו שחטא, אפילו שהוא רוב, כל אחד ואחד צריך להביא חטאת, שזה בעצם שיטת רבי שמעון שאנחנו נראה במשנה בדלת עמוד ב', זה ההסבר השני. הסבר שלישי זה שמדובר כאן שרק ביתין של שבט מסוים הורה והשבט שלו חטא על פיו, והמחלוקת היא האם יש קורבן אליהם דבר של ציבור כשמדובר בשבט אחד. לפי רבי מאיר לא, לפי חכמים, שזה בעצם שיטת רבי יהודה, כן, כי כל שבט נחשב קהל בפני עצמו, זו המחלוקת לפי הסבר השלישי. והסבר רביעי זה שבאמת צריך שרוב העם יחטא, לא מספיק שבט אחד, אבל המחלוקת היא מה נחשב רוב, שלפי רבי מאיר בשביל שזה יחשב שרוב הציבור חטא, צריך שזה יהיה גם רוב מספרי, שרוב האנשים בעם חטאו, אם נספור אותם אותם אחד אחד, וגם רוב של שבטים. כלומר, אני צריך שאותם אנשים שחטו לא יהיו כולם משבט אחד, שניים, שלוש שבטים גדולים, אלא שהם מפוזרים על פני לפחות שבעה שבטים, כך שגם רוב האנשים חטו, ושהם גם מרוב השבטים, רק אז חייבים, זה דעת רבי מאיר, ואם זה לא כך, אז פטור. לעומת זאת, חכמים כאן סוברים כמו רבי שמעון בן אלעזר, שאומר שלא צריך גם וגם, אלא או זה או זה. או רוב אנשים, אפילו שהם רק משניים, שלושה שבטים ענקיים, או רוב שבטים, שבעה שבטים, אפילו שזה שבטים קטנים שאין בהם ביחד רוב של הציבור, בכל זאת זה מספיק בשביל לחייב פר, זו דעת רבי שמעון בן אלעזר, וזאת המחלוקת בברייתא, שאם זה לא היה גם רוב ציבור וגם רוב שבטים, רבי מאיר פותר, וחכמים, כלומר רבי שמעון בן אלעזר, מחייב, ועד כאן ארבעת ההסברים החלופיים לאותה ברייתא, וממילא כאמור, אין הכרח לומר שבאותה ברייתא נחלקו בנושא שלנו של יחיד שחטא בהוראת בייטין, כך שאת ההצעה השנייה מי נחלק במחלוקת דחינו, ובעצם נשארנו עם הצעה הראשונה של שמואל בשם רב יהודה, שזה מחלוקת בין רב יהודה לחכמים, המשנה שלנו שפותרת זה רב יהודה, כמו בברייתא הראשונה שהוא הביא, ואילו חכמים בברייתא השנייה חולקים ואומרים שחייב. ובזה הגענו לשליש התחתון של ג' עמוד א', נעצור כאן ונחזור ממש בקצרה על מה שראינו, אבל רגע לפני זה, כרגיל, אני מאוד יודע לכם אם תעזרו לנו להפיץ את השיעורים, תשלחו לחברים את השיעור, את הדרך שבה אתם קיבלתם, את הקישור להרשמה, את הטלפון, איך שזה לא יהיה, תעזרו לנו, אין לנו איך להפיץ בלעדיכם, ועכשיו בואו נסכם. אז פתחנו את מסכת הוריות במשנה שמדברת על יחיד שחטא בהוראת בייטין, שאם הוא סתם אדם פשוט, אז הוא פטור כי הוא עושה את זה בגלל הבייטין, אבל אם הוא עצמו דיין או תלמיד חכם רציני, הוא היה צריך לא להקשיב לבייטין, ולכן הוא כן יביא קורבן חטאת, זה מה שכתוב במשנה, ואת הדיון לגבי זה חילקנו לשני חלקים. בחלק הראשון שאלנו מה זה אומר הוראה של הבייטין, עד כמה זה צריך להיות מעשי, גם לגבי הנושא שלנו של יחיד שחטא, וגם לגבי הבייטין עצמם, איזה רמה של הוראה מחייבת אותם להביא פר, אז ראינו שתי דעות, או שמספיק שהם יגידו מותרים אתם, או שהם צריכים להגיד יותר מזה, מותרים אתם לעשות. והבאנו שלוש ראיות לאפשרות השנייה, שהם צריכים להגיד משהו מעשי יותר, כאמור כמו לעשות, או להינשא, או לעבור, וזה היה החלק הראשון. בחלק השני התמקדנו בנושא של יחיד שחטא בהוראת בייטין וראינו לגבי איזה חמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו שאלה מעניינת, מה קורה עם אותו יחיד באותו יום שהבייטין התירו חלב? הוא אכל חלב אבל לא כי הוא ידע שהם התירו אלא כי הוא חשב שזה שומן ובטעות זה היה חלב, האם גם הוא פטור? ניסינו לדייק מהמשנה ולא הצלחנו ואמרנו שזה מחלוקת אמוראים בין רב שפוטר לרבי יוחנן שמחייב. הקשנו על רבי יוחנן שמחייב מברייתא לגבי מומר ששם רבי שמעון אומר שאם אדם חוטא ואם היינו אומרים לו שהוא הולך לחטות הוא לא היה עוצר אז הוא לא חייב חטאת, אז לכאורה גם כאן הרי אותו אדם לא היה עוצר כי היה יודע שהבייטין התירו, אז למה הוא חייב? וענינו, לא נכון, כאן הוא כן היה עוצר, אם היינו אומרים לו, תדע לך שהבייטין טעו. אז את הקושייה תרצנו, וזה היה עיקר הסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שכשהמשנה תיארה את הפטור של אדם פשוט ואת החיוב של תלמיד חכם, אז היא אמרה שזה נכון בשלושה מצבים, גם אם הוא עשה את זה עם הבייטין, גם אם הוא עשה את זה אחרי הבייטין, וגם אם הבייטין בכלל לא עשו, אלא רק הוא, והסברנו שהמשנה בנויה כאן בחלק של הפטור בצורה שלא זו אף זו, כלומר מהחידוש הקטן לחידוש הגדול, ואילו בחלק של החיוב זה הפוך, בצורה של זו ואין צריך לומר זו, כלומר מהחידוש הגדול לחידוש הקטן, זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי דיברנו על מה הרמה של אותו תלמיד שאמרנו שגם אם הוא חטא כמו אם דיין חטא אז הוא כן צריך להביא חטאת, ואמרנו שמעצם זה שהמשנה הזכירה את שניהם גם את הדיין וגם את התלמיד, הבנו שהתלמיד הזה הוא לא צריך להיות גם גמיר וגם סביר אלא מספיק שהוא גמיר גם אם הוא לא סביר, ואמרנו שזה כמו שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא והגמרא טעתה מה אפילו הם הרי הם תלמידי חכמים עצומים, איך יכול להיות שהם טעו עם הבייטין? אם הם טעו ככה אז זה נחשב אפילו מזיד, וענינו לא, הם באמת ידעו שהבייטין טועים אבל הם טעו לחשוב שבכל זאת צריכים להקשיב לבייטין ולכן זה לא מזיד, אבל זה כן שוגג והם צריכים להביא חטאת. זה היה הסעיף השלישי, הרמה של אותו תלמיד ואופי הטעות. והסעיף הרביעי, המשנה סיימה ואמרה, זה הכלל, התולה בעצמו חייב, התולה בבייטין פטור, וראינו מה כל אחד בא להוסיף, אז התולה בעצמו חייב בא להוסיף, שאם אדם רגיל לבית בבייטין, הוא לא יכול פתאום היום לומר, הקשבתי לבייטין ולכן אכלתי חלב, אלא הוא צטרך להביא קורבן. ומצד שני, התולה בבייטין פטור בא להוסיף, שגם אדם שחטא אחרי שהבייטין כבר חזרו בהם ותקנו, בכל זאת הוא יהיה פטור. זה הסעיף הרביעי. וסעיף חמישי, הגמרא אמרה שבעצם מה שהמשנה אמרה שיחיד שעשה בהוראת בייטין הוא פטור, זה נתון במחלוקת. מחלוקת בין מי למי, אז ראינו שתי הצעות. הצעה הראשונה זה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, הצעה השנייה זה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים. איפה רואים את הצעות? אז את הצעה הראשונה ראינו בשתי ברייתות. ברייתה אחת שפותרת ואמרנו שהיא רבי יהודה כי יש עוד ברייתה של רבי יהודה שומרת ממש כמותה, וברייתה השנייה שמחייבת, אמנם היא לא מחייבת במפורש, אבל היא משווה בין שגגת מעשה לשגגת הוראה, והיא אומרת שבשגגת מעשה עם רוב הציבור חטו, יש איזושהי הווה מינה לפתור אותה, כמו בשגגת הוראה עם רוב הציבור חטו, אבל כשמדובר במיעוט כאן אפילו אין הווה מינה, ומזה מוכח שגם בשגגת הוראה עם מיעוט חטו הם חייבים, בניגוד למשנה שלנו. אז עד כאן הצעה הראשונה, המשנה שלנו זה רב יהודה, ואילו חכמים חולקים. הצעה השנייה זה שזה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, וזה מברייתא שאומרת, הורו ועשו, רבי מאיר פותר וחכמים מחייבים, והצענו שבעצם הם נחלקו במקרה שלנו, של יחיד שעשה בהוראת בית דין, שרבי מאיר יפתור, כמו המשנה, וחכמים מחייבים. זאת ההצעה השנייה, אבל הגמרא דחתה, מה פתאום? אפשר להבין את המחלוקת הזאת במלא דרכים אחרות, או ליתר דיוק ארבע, וזה או שהם נחלקו האם בית דין משלים לרוב הציבור, או שהם נחלקו האם כשרוב הציבור חטא ובית דין מביא פר, האם עדיין הציבור עצמו גם צריך להביא קורבנות חטאת, שלפי רבי מאיר לא, ולפי חכמים, שזה רבי שמעון כן, או הצעה השלישית הם נחלקו האם גם בשבט אחד יש את הדין של פר, לפי רבי מאיר לא, לפי חכמים כן, או שהם נחלקו אפשרות רביעית שלפי רבי מאיר צריך שזה יהיה גם רוב מספרי וגם רוב של שבטים, ואילו לפי חכמים לא, אלא או זה או זה, כמו דעת רבי שמעון בן אלעזר שנראה בהמשך. ובזה דחינו את כל הצעה השנייה שמחלוקת בין המשנה למישהו אחר, זה רבי מאיר וחכמים, ונשארנו עם הצעה הראשונה שזה רבי יהודה וחכמים. כל טוב.